הציר המרכזי לדיון שלי היום הוא במובן מסוים איראן כאיום והמענה לאיום הזה, אבל בהגדרה רחבה יותר אני רוצה לדבר על ההתהוות של מה שאפשר לקרוא לו מחנה היציבות במרחב שלנו, ובאופן ספציפי המערך של כוחות שרואים בצורה דומה את האיום, את מאפייני האיום, שכולל כיום, הייתי אומר, בלי להסס, בלי למצמץ, הייתי אומר את ישראל, ללא ספק, כחלק אורגני של קבוצה, של מערך כוחות, שכולל גם את ערב הסעודית, את איחוד האמירויות, אני שם הצידה את קטר לשיחה הבאה, את רוב שאר המפרציות הקטנות, כלומר, מה נשאר לנו, קווייט, בחריין, מידה מסוימת, מהוססת, גם אומן, אבל הרבה פחות. בעיקר אני מדבר על סעודיה ואיחוד האמירויות, ה-UAE, כמו שאומרים לו בראשי התיבות הלועזיים. מצרים על פי דרכה, באופק הרחוק יותר, באופן מעניין, גם מרוקו וגם אלג'יריה, שהן יריבות, יש ביניהם ריב דמים על סהרה, אבל מרוקו, ומרוקו היא מנוחה, אלג'יריה היא רפובליקה מהפכנית עם היסטוריה של מאבק של עמדה פרו-סובייטית ומאבק אנטי-קולוניאלי עקוב מידה, וכולנו היום בסירה אחת, משום שהאיום הוא משותף. בלוב מתנהלת מלחמת פרוקסי, אבל גם היא שייכת במידה רבה לדיון שלנו הבא, ולא לא דווקא להקשר היום. איך התהווה המחנה הזה, מאיפה הוא, מה דוחף אותו, מה גורם לכך שהיום יותר ויותר אפשר לראות את תווי המתאר שמחברים אותו? לפני שנגיע לשאלה האיראנית, הערה נדמה לי מתבקשת על העניין המצרי. למה אני מזכיר את מצרים? בגלל שהקדשתי דיון שלם לירדן. וירדן, ואולי מפני שהקשר בין התנועה, כמו שאמרתי, בין התנועה הציונית לבין ההשמים, הוא היום כמאה שנה כבר, ולכן זה לא, זה אולי המרכיב הראשון בסדר ההיסטורי. מצד שני, יבוא מי שישאל, למה אני מזכיר את ירדן תחילה, כשמצרים היא הראשונה מבין שכנותינו שחתמה איתנו על הסכם שלום. והתשובה היא שאומנם יש בינינו בין מצרים שלום, אבל משך רוב התקופה, מאז נכנס ביקור סאדאת בירושלים בנובמבר 77, או חתימת הסכם קמפ דייוויד בקיץ 78, חתימת חוזה השלום ב-26 למרץ 1979, מאז ועד, בזהירות רבה אני אומר, כמעט ועד היום, בשנים האחרונות יש איזשהו שינוי, השלום עם מצרים היה במידה רבה מאוד שלום קר, שלום על הסף של סוג של עוינות מדינית גלויה, לפעמים הסף הזה נחצה, בציבוריות המצרית רווחה ועדיין רווחת עמדה אנטי-ישראלית ואפילו אנטישמית מחופרת מאוד עמוק. ויותר מזה, לישראל ולמצרים הייתה אולי ידידה גדולה משותפת, ארצות הברית, והמצרים גם ידעו שחמאתם בוושינגטון נמרחת על הצד הישראלי או בסכין ישראלית על פרוסתם. זה הכל נכון. אבל אויבים משותפים דווקא לא היו לנו. מי שהמצרים ראו איום על מעמדם, על ההגמוניה שהם פעם האמינו שהיא זכותם הטבעית במרחב הערבי, זה דווקא ישראל. מאוד הטריד אותם. משנות ה-90 והלאה, אחרי אוסלו, שישראל פורצת למרחבים בעולם הערבי, נציגויות במרוקו וטוניסיה, נציגויות בקטר ובעומן, יחסים כלכליים, ועידות האלה של המזרח התיכון וצפון אפריקה, ועידות מנע כמו קזבלנקה ב-94, מגיע לשם שר החוץ שמעון פרס עם מאות אנשי עסקים ישראלים, איבד לגמרי את התחושה הטבעית של זהירות ושיקול דעת וחוש פרופסור. הפחיד את המצרים חצי למוות, שהנה הישראל עם כוחות היצירה הכלכליים שלה, היא תשתלט על האזור. מסתכלים המצרים לא על המפה הגיאוגרפית ולא על המפה הדמוגרפית, אלא יש כזה אטלס קדרון נדמה שהוא מראה את העולם מסודר לפי גודל כלכלי, ומגלים שישראל אם היא לא יותר גדולה מהם היא לפחות גדולה כמוהם כמעצמה כלכלית, וכמובן בתחומים מסוימים, איך אומרים, אם אתה לוקח את ההייטק הישראלי ומחלק אותו בהייטק המצרי, אתה מגלה מאוד מהר מאוד שזה תרגיל במתמטיקה שהסבירו לך בכיתה A ו-A לא לעשות אותו. אי אפשר,
כן?
מדינה נשלת מהרבה בחינות, התוצר הלאומי המצרי בערך שקול לתוצר שלנו. יש תחומים חקלאיים מסוימים, למשל הם מגדלים הרבה יותר כותנה ומפיקים, וגם מייצרים מוצרי טקסטיל מכותנה, כי כותנה מגדלים עם הרבה מים, ולמצרים, עד שעכשיו האתיופי הולכים לסגור להם את הברז, למצרים היה תמיד מים, מתנת הנילוס, מתת הנילוס, ולכן מראשית המאה ה-19, כשהתחברו לכלכלה התעשייתית של בריטניה, הם מגדלים כותנה. וכותנה טובה מאוד. בזה אין לנו מה להתחרות, והניסיונות שלנו בארץ לגדל כותנה היו טעות מלכתחילה. פה ושם אתה עדיין רואה שדות כותנה, אבל זה לקחת ולהוציא מים על משהו שאפשר לקנות בזילזון במקום אחר. אז יש דברים שהמצרים עושים. יש כמה תעשיות, חלקן תעשיות בבעלות של הצבא, שהן לא כלכליות בעליל, אבל הן מייצרות, אלומיניום ומרווה. בשורה התחתונה, מצרים היא בבעיה קשה מאוד, והיא ראתה את ישראל לא כידיד, אלא כיריב. איום על מעמדה הזו. ולכן, בדיון הזה שלי על ההתהוות של מערכות אזוריות שבהן יש הרבה מן המשותף, דווקא עם מצרים, מעבר להסכם השלום עצמו, מעבר לכל מה ש... מצרים מפיקה מהעובדה שישראל נסוגה תחילה מאזור התעלה ואחר כך מכל סיני, נבנו מחדש ערי התעלה, התעלה עצמה נפתחה לסחר, השלום פתח את אפשרויות התיירות במצרים, הנפט של סיני חזר לריבונות מצרית אם כי משקלו הכלכלי היום הוא יחסית. שימו את כל זה ביחד, המצרים הרוויחו יפה וכמובן מיליארדים מארצות הברית, וצבא מצרים נבנה מחדש כצבא בחימוש אמריקאי, הכל טוב ויפה, אבל הדבר שאני אומר, מגדיר אותו, מה המהות העמוקה של המושג אינטרסים משותפים? אויבים משותפים. אנחנו עומדים ביחד כנגד איום משותף. ודווקא זה עד לשנים האחרונות ממש היה עבור המצרים, דבר רחוק מאוד מן הדת. ולכן אני שם כרגע הצידה את מצרים, נחזור אליה לקראת סוף הדיון, כי היא עכשיו כן נכנסת מחדש לתוך המערך הזה, אבל מסיבות קצת שונות ממה ש... מאלה ששררו עד לפני שנים ספורות, באמצע עשור הנוכחי. מה כן דחף חלק ממדינות האזור במדרגה אינטנסיביות גדלה והולכת לראות בישראל חיובי ולא שלילי. התשובה הקצרה היא איראן, או יש מילה אחת, מכירים את זה, שאלו מישהו בארץ איך המצב, אמר מילה אחת, טוב. שתי מילים, לא טוב. אבל במקרה שלנו, מילה אחת זה איראן, אבל כדי לדייק צריך להגיד המהפכה איראן. ולמה המהפכה איראן ולא איראן? מפני שבינינו לבין איראן כמדינה, כישות גיאופוליטית, בינינו לבין העם הפרסי, שהוא רוב, לא כל האוכלוסייה באיראן, יש לזכור, יש כ-60, יש מיעוטים גדולים מאוד, בלוצ'ים וערבים, והרבה מאוד אזרים בצפון וקורדים, אבל העם הפרסי נניח שהוא אוכלוסיית הליבה של המדינה האיראנית, בינינו לביניהם אמנם היה קטע קצת מביך לפני 2500 שנה, ויש איראנים שמטריד אותם שאנחנו שותים לשוחרה מהתלהבות רבה על חיסולם של 57,000 פרסים בסגירת החשבון בענייני מרדכי והמן. אבל זה בכל זאת היה לפני 2500 שנה, מאז קרו אי אילו דברים. ולמען האמת, הזכרתי את זה בשיחה הראשונה אפילו, כשדיברנו על המערך ההיקפי שנבנה כדי להכיל את האיום הנאצריסטי, הוא בהחלט כלל את איראן, ואיראן הייתה מדינה שהיה לישראל איתה קשרים הדוקים מאוד, ביטחוניים, מדיניים, אסטרטגיים וכלכליים. יש בתוך תחומנו, במדינת ישראל, מונומנט רב הוד לידידות ישראל-איראן. אורכו כ-200 קילומטר, ומפעם לפעם הוא דולף בצורה קטסטרופלית שמאוד מרגיזה את הירוקים. נקרא קו צינור הנפט אילת אשקלון, שנבנה בכסף איראני, שעוד לא עזרנו, תגידו לאף אחד. לא, כמו שאתם יודעים, יש על זה תיק משפטי ארוך, מסובך, בוררות והסתעפויות כאלה ואחרות. אבל הוא נבנה כדי להוביל את הנפט האיראני ממפרץ אילת, שלא דרך תעלת סואץ כשהיא עוד הייתה חסומה עקב הסכסוך, אל הים התיכון ומשם לימים באירופה. אני מסתכן בניחוש שהוא משמש היום, אנחנו יודעים שמשתמשים בו, ברור שהוא לא מוביל נפט מהמפרץ לשם, אז הוא כנראה משמש למטרות אחרות, כמו למשל נפט מהים התיכון לימים אחרים. אני משאיר לכם לנחש מאיפה יכול לבוא נפט מהים התיכון. אבל האיראנים היו אז מדינה שבינה לבין ישראל היו קשרים עמוקים ועדוקים. יכול להיות שיבוא יום וזה יחזור. בשכבות עממיות באיראן, או שכבות הביניים באיראן, יש סימנים לזה ש... התעמולה האנטי-ציונית, הארסית, השיטתית של המשטר האיראני, כנראה תתנדף ביום שגם המשטר יתנדף. אבל בינתיים אנחנו בבעיה. והבעיה הזאת היא בת 40 שנה, והיא נוצרה כאשר משטר השאה קרס, השאה עצמו בריאותו הידרדרה, רמת היכולת האפקטיבית שלו לשלוט במדינה נפגעה, הוא הצליח לקומם נגדו גם את המוני העם שהוא יצר ציפיות כלכליות שאי אפשר היה לעמוד בהן, גם את הממסד הדתי בגלל חילון אגרסיבי של החברה האיראנית, ויותר ויותר הוא התחיל להתהדר בכך שהוא יורש של מלכי פרס הקדמונים. עכשיו מבחינה אסלאמית כמובן זה סוג של ג'הליה ופרעוניה וכל המילים האלה שמשמשות כדי לציין שכל מה, כל הסדר המדיני במרחב שלנו ששרר לפני מוחמד הוא פסול מבחינה מוסרית וערכית, ולהזדהות איתו זה אקט בעצם שעל סף כפירה בעיקר. ומעבר לזה הוא הצליח גם לקומם את המעמד הבינוני המסורתי, מה שנקרא באיראן הבזאר, סוחרים הזהירים, שהמודרניזציה והשיטות הכלכליות שהוא הכניס פחות או יותר משכו, סליחה על הביטוי הפרסי השחוק, משכו להם את השטיח מתחת לרגל. וכל זה ביחד גורם למצב שבו הוא ניצב בפני התקוממות. בוושינגטון יושב נשיא ג'ימי קרטר שמחויב מחויבות עמוקה לזכויות אדם וכן הלאה, והוא פחות או יותר מסמן לצבא האיראני, לא כדאי לכם לראות במתקוממים, כי זה, אתם תאבדו את תמיכת ארצות הברית, אם זה נשמע לכם מוכר, אז זה מאוד דומה למה שיעשה אובמה בחורף של 2011. ומדבר לדבר לא מתגלגלים לכך שנפילת משטר השאה, כמה שבועות של איזשהו... גמגום ליברלי, ולאחר מכן מי שמשתלט על המדינה האיראנית זה מנהיג הדת הגולה
חומייני.
חומייני. האייתולה חומייני, ואללה חומייני. עכשיו, מי שחושב שפה מדובר בשיעה הקלאסית שסוף סוף מממשת את עצמה, לדעתי טועה. יותר מזה, אני חושב שיש ראיות מספריות שאין אף אייתולה עוזמה, אף אחד מהאייתולות הבכירים של איראן שקיבל את הרעיון של מרות בלעדית של חומייני. קל וחומר אותם מקורות סמכות באסלאם השיעי שיושבים מחוץ לאיראן, שנחשבים מה שנקרא באסלאם, בשיעה יש מושג שגם מרג'ע תקליד, מקור סמכות. כלומר, זה קצת דומה אפיפיור, אין מבנה היררכי, אלא כל אחד שבונה לעצמו מעמד דתי סמכותי הולך ממבנה סביבו איזשהו מיתוס עד שהוא מגיע לנקודה שמכירים בסמכותו כפוסק עליון. אני מזכיר מבנים מסוימים גם אצלנו, בכלל תופתעו לשמוע השיעה יותר קרובה ליהדות מאשר הסונה. דוגמה?
ההסתתרות שלהם.
גם, זאת אומרת, העובדה שמבחינה היסטורית רואים את ההיסטוריה שהשתבשה משך שנים רבות מאז המאה השביעית לספירה, כמו שאצלנו יצרנו בגלות, הם גם חיים במצב של איזה הסתר פנים מתמשך, שהנה רצונו התברך שצאצאי עלי ישלטו בעולם האסלאם, אבל לא כרגע.
וגם הם מחכים למשיח.
אז הם מחכים לסוג של גאולה.
וגם
הניצחון. נכון, זה יותר דומה. בסונה יש את הניצחון של הכוח שמכהן עכשיו, שמחזיק עכשיו בשלטון, ודווקא בשיעה יש את העניין הזה שההיסטוריה השתפשה וסופה שתבוא על תיקון. עוד דבר אחד שדומה. דבר קטן, אבל שים לי, מה אתם מכירים? את היום הקדוש ביותר לשיעה.
אשורה.
אשורה, מה זה אשורה?
היום
העשירי של החודש הראשון. זה לא להבדי, זה יום כיפור שהנביא נהג, מוחמד נהג בו, אם הייתי מוסלמי הייתי צריך להגיד לנביא, סללה עליי וסלמה, כן? הנביא נהג בו בזמן שהיה במדינה בקרב יהודי יטרב, נהג מנהג יום כיפור, והעליתם את נפשותיכם. אחר כך זה דווקא דאח בסונה, שהיא לכאורה דרכו של הנביא, ובשיעה זה קיבל משמעות היסטורית, כי זה היום שבו בניו של עלי הובסו בקרב קרבלה ונשחטו, והאימאם בנו של הבכור מבן החסן נעלם, ואחר כך יש לנו כל מיני אימאמים שמסתתרים, ובסופו של דבר באחד מהם ישוב ויופיע באחרית הימים. בעניין הזה יש איזה דווקא תמיד דמיון. אבל בשיעה לא היה מעולם רעיון כזה של מנהיג אחד שיש לו סמכות מוחלטת. מאיפה זה בא? ומעולם לא היה רעיון שהשיעה היא מהפכה סוציאלית שצריכה לגייס את המוני העם ואת החלקאים והנתקעים. ומאיפה זה בא? התשובה היא שכשמה שאנחנו רואים באיראן היום, אנחנו לפעמים נסחפים ואומרים, זה ימי הביניים, זה חזרה לימי קדם. לא, זה מהפכה פוליטית מודרנית, שההשראות שלה לקוחות מהמודלים הטוטליטריים של המערב במאה ה-20. הרעיון של מנהיג יחיד שיש לציית לדברו, נשמע מוכר, בגרמנית קוראים לזה פירר פרינצפ. ומה פירוש המילה פירר? הייתם פעם בטיול בגרמניה, איך קראו? הרייזף, זה מורה הדרך, המדריך. מדריך, גם כך אחרי אחוואן במצרים, אל מושד אל עם, כלומר המדריך הראשי. ופירר זה בדיוק אותו דבר, ואיך קוראים באיראן למנהיג? מצד אחד קוראים לו פוסק ההלכה, שהוא חכם במשפט האסלאמי, וחייבים לציית לו, העיקרון הזה נקרא בשפה של איראן המהפכנית של היום, ולעיית פקי, חובת הציות לפוסק, כמעט אמרתי חובת הציות לפוסק, דווקא, אבל חובת הציות לפוסק הדת, פוסק ההלכה, וגם רהבר, רהבר, מדריך, מוביל הדרך, זה שהולכים אחריו. כלומר, יש לנו פה דיקטטורה בתבנית שהיא מוכרת מהמודלים של השלטון הטוטליטרי במדינות המערב, שהם מתגבשו בשנות ה-20, 30, 40 של המאה ה-20. ויש לנו פה אידיאליזציה של המאבק החברתי, גם בתוך איראן לטובת החלשים כנגד כל החתולים השמנים שאכלו מהצלחת של השאה, וגם במאבק העולמי בין העולם השלישי, הדרום המדוכא והנרדף והמנוצל כנגד המערב ובראשו ארצות הברית הסביע. מאיפה זה נלקח? מתורתו של קצין פסיכיאטריה בצבא הצרפתי, אפריקן, ממוצא של עבדים במרטיניק, שאחר כך, שבזמן מלחמת אלג'יריה, החליט בעצם שהוא נלחם בצד הלא נכון, רק לצד האלג'ירה, התאסלם, וכתב בצרפתית ספרים נוקבים מאוד על המאבק המהפכני של העולם השלישי כנגד המשעבדים, ועל הנדכאים עלי אדמות. באנגלית אני מכיר את הספר הזה, האיש הזה שמו פרנץ פנון, והספר נקרא The Wretched of the Earth, אני לא נעשה את הצרפתית של אף אחד, לא מגיע, לא עושה אותו שום דבר רע. אבל הרעיון הזה של הנדכאים, או הפרסים מדברים, זה לא דובר פרסית, אבל מדברים על מוסטזפון, הנדכאים עלי אדמות, המהפכה האיראנית היא בעצם גם מהפכה סוציאלית, מהפכה שלוקחת את התבנית שלה מהמרקסיזם, בזמן שהיא אנטי-מרקסיסטית, לוקחת את התבנית האופרטיבית של השלטונית מהנאצים אם תרצו, אבל בלי המרכיב הגזעי, דווקא השאה הוא זה שהתהדר בזה שהוא צאצא הארים, אריאן מאה, ואילו האיראן, מבחינה גזעית ולאומית, המהפכה האיראנית מטשטשת את ההבדלים, אתם יודעים שהשליט הנוכחי, המנהיג הנוכחי או הרבה, אלי חמנאי, הוא אפילו לא פרסי, הוא עזר מבחינת מוצאו. אז הם כאילו, אבל מה שהם לוקחים מן המודלים הטוטליטריים זה את המבנה השלטוני ואת הדחף המהפכה. וזה מה שעושה את איראן לכל כך משמעותית וכל כך מסוכנת. מפני שיש לה יומרות שחורגות הרבה מעבר לתיקון החברה האיראנית. ומה שעושה את המצב עוד יותר מסוכן, ואני בשנים האחרונות זה רק הולך ומתחדד לדעתי, זה העובדה שהם את היעדים החברתיים שהם הבטיחו לעם האיראני, את החלום, את החזון של מדינה עם צדק חברתי וסדר חברתי ופריחה וסגסוג, הם ממש, ממש לא הצליחו לייצר. מספיק לראות את הסרטים האלה שזכו באוסקרים, גם פרידה מי שראה אותו, וגם עכשיו הסוכן, סיילסמן, שעל הקבוצת תיאטרון הזאת שעושה להפיק את המחזה האמריקאי, עם צנזורה של השלטון שאומר את הקטעים האלה תורידו כי זה אמריקאי מדי, כל מיני דברים כאלה, אתם רואים חברה מעורערת, אלימה, רוויית סמים, רוויית זנות, רוויית חולאים סוציאליים, ההבטחה של המהפכה האיראנית לא התממשה. ודווקא בגלל זה, השאפתנות האזורית, פלוס הפרויקט הגרעיני, זה נשאר הדגל האחד שאפשר לרוץ איתו ולנפנף. כי סתם אנשים בטהרן יודעים, הרי רואים את המסעיות. טורקיה ב-1979 הייתה ענייה פי שלוש מאשר איראן. היום היא עשירה פי ארבע מאשר איראן. אי אפשר להסתיר דברים כאלה, אתה רואה אותם לנגד עיניך במעברי הגבול. יש לזה השפעות מאוד עמוקות. מעבר לזה, לא נשכח עוד דבר. המהפכה האיראנית הופסה במלחמה האחת הגדולה שהיא ניהלה, היא הופסה. והצלקת, אגב, הצלקת הזאת לדעתי של הזיכרון התבוסה, תבועה מאוד עמוק, והיא קצת מקטינה את הסיכון שאיראן תיכנס להרפתקאות צבאיות. אנחנו, איראן היא מאוד מסוכנת, אבל לא בדיוק במובן הזה שהיא תצא מחר בבוקר להרפתקאות צבאיות. הם נלחמו בעיראק מלחמה ארוכה ומרה, הם לא יצאו להרפתקה הזאת, סדאם תקף אותם, אבל הם שמו לעצמם למטרה לנצח ניצחון מלא במלחמה, להגיע, להכניע את עיראק, לחסל את סדאם, והם נכשלו. המלחמה נגמרה כשכוחות עיראקים משמעותיים נמצאים עמוק בתוך השטח האיראני, וחומייני אומר, אני אשתה את כוס התרעלה, ואני אחתום, אני אקבל את החלטת מועצת ביטחון אז 598, ואנחנו נסיים את המלחמה הזאת. ובעצם הרבה מאוד איראנים, מאות אלפים נהרגו, נפצעו, נותרו נכים, במלחמה שאיראן הפסידה. כל זה רק מחזק את הדחף האיראני לנסות לשנות את פני האזור, אם אפשר ואיפה שאפשר, לא באמצעות כוחם במישרים, אלא באמצעות כוחות, מה שנקרא באנגלית פרוקסי, על ידי שליח, ולעשות את זה בצורה שהכוחות השליחים האלה יתחזקו ויתעצמו וישנו את המפה האזורית עד שאיראן למעשה תשלוט בשטח. איפה שהדברים מסתבכים ומשתבשים, אפשר להשתמש פה ושם גם בכוחות איראנים. ומה שהכי משמעותי, שביום שאיראן תגיע, רחמנא ליצלן, להגמוניה צבאית באמצעות הנשק הגרעיני, אז כל הכוחות האלה שנהנים מחסותה יהיו בטוחים מפני מעלומות הנגד של ישראל או של כוחות אחרים, וכוחם שהשאפתנותם ויכולותיהם רק ילכו ויתעצמו. זה האסטרטגיית העל האיראני נכון להיום, וכל זה נועד כדי להראות לעם באיראן שלמהפכה עדיין יש תוחלת. וזה מה שאולי עושה יותר לעוד יותר מסוכן, דווקא בגלל הכישלונות של העם. על מה הם נשענים? הם נשענים בעיקר על אוכלוסיות שיעיות שמשך שנים רבות היו מדוכאות, וגם פה ושם על כוחות לא שיעים שמסיבות משלהם רואים באיראן בעל ברית מועיל. יש גם מצבי עמימות. למשל, האם אסד מיודענו, בין למשפחה, אגב, שם המשפחה המקורי של השושלת הזאת זה לא אסד, זה וחש. משפחת וחש, וחש אתם יודעים, זה חיית פרא, סתם ככה. לא בדיוק קומפלימנט.
ערוד.
לא בדיוק קומפלימנט.
ערוד.
כן, חיית פרא אדם, מה שנקרא, אבל פרא. ולעומת זאת, אסד זה... באיזשהו שלב, כשהוא נכנס, עלה בסולם הדרגות בקצונה הסורית, בחור החליף את שמו. השושלת הזאת הרי היא באה מהעדה, מה שנקרא, הנוסיירת, שנדבק לה גם הכינוי היחסית חיובי, עלווי. אבל מה זה עלווי? זה שהם מחסידי עלי, כלומר שהם שיעים, אבל הם לא שיעים, כי הם לא מוסלמים בכלל. הם יצאו מזמן מגדר האסלאם, כמוהם כדרוזים, או אולי עוד לפני הדרוזים. זו עדה שיש בה כל מיני אלמנטים, מה שנקרא בלועזית, אידיוסינקרטים, שמקבצת פרקטיקות ואמונות מדתות האזור השונות, אפילו מהיהדות אפשר למצוא שם כל מיני, אתה רוצה לדבר עם עלווים אותנטיים, לא המהדורה עם ההגהות מדמשק, אלא האוכלוסייה שלא צריכה לרמות את עצמה ואת אחרים, תלכו לרג'ר, יסמיכו גם למכור לכם סמים, גם לעשות לכם ארוחה טובה, וגם להסביר לכם שהכלב הזה אסד מתיימר איזה מקום רחוק, אבל הם עדיין כביכול בתוך העדה. אז אנחנו יודעים שזה שקר למטרות, שקר אלגנטי למטרות פוליטיות. אז יש להם שיעים, יש להם בעלי ברית שאינם שיעים. למשל, פה בעזה, ג'יהאד איסלאמי, פלסטיני, התנועה שרמדאן שלח, סונים, אין למעשה לצורך כל עניין ודבר, אין כמעט או אין בכלל שיעים פלסטינים. יש טענה שהאיראנים מנסים לקדם תשאיו, זאת אומרת מעבר לשיעה, אין לזה הרבה הוכחות, זה יותר מה שנקרא תעמולת זוועה סעודית. בפועל,
קטר
לא בצד של האיראנים. נשאיר את קטר לשיחה הבאה, בסדר, קטר זה מקרה מאוד קשה ומעניין. הסעודים לא מדייקים, כשהם אומרים שהיא סוכנת של איראן. קטרי, לקצר, רק להגיד כבר עכשיו, קטרים מחוברים, מה שנקרא במותן, עם הטורקים, עם ארדואן, עם האיחואן, עם האחים המוסלמים. זה לא בדיוק אותו צד. הכסף הקטרי בסוריה הלך להרוג את האנשים של איראן, כן? זה לא בדיוק שאיראן וקטרים הם סוכנים איראנים, אבל כמו כל המפרציות, הם גם עושים עסקים מאיראן. הסעודים נאחזו בשולי העניין האיראני, אבל הסיבה שהם שונאים את הקטרים היא אחרת, היא לא קשורה דווקא לאיראן. זה סיפור מאוד מעניין, אבל נשאיר אותו כי הוא שייך יותר לסיפור של טורקיה והאחים המוסלמים. האיראנים, למשל, הם עובדים בעזה עם הגאפ, כמו שראים זה בקיצור הצהלי, ג'יהאד אסלאמי פלסטיני. תקופה ארוכה מאוד הם עבדו עם הסודנים, והמשטר הסוני, הסוני לאלף לאלף, של בשיר בסודן, שהיה מחובר לתנועה הדתית של חסן טורבי, עבד עם האיראנים, כדי שהם ראו את עצמם ככוח מהפכני, כוח אנטי-ממסדי, כוח עוין להגמוניה האמריקאית, היה להם ריב עם המצרים, עדיין יש להם ריב עם המצרים על טריטוריה, בקיצור, הם חשבו שיועיל להם להיות במחנה איראן. מה שמוכיח שהאיראנים לא בררו, אם היה סוני שמוכן לעבוד איתם, בכבוד. אגב, בשלב מסוים, אני אספר לכם אפיזודו, הייתה איזו תקיפה מסתורית מאוד, לא רחוק משדה התעופה בחרטום, מתפוצץ שם מחסן תחמושת שלם. בא אליי למחרת, הייתי במטה לביטחון לאומי, בא אליי דיפלומט אירופאי ששירת לפני זה בחרטום, ואומר, תגיד, אתה יכול להסביר לי מה זה היה? אמרתי לו, תשמע, אני כמובן לא יכול להסביר לך שום דבר כזה. אם מערכיך לשעבר בחרטום חושבים אולי שאנחנו עשינו, אז הרי שישאלו את עצמם למה הם היו, למה שנרצה לעשות את זה. נגמר בזה שבשנים האחרונות סודן מכרה את עצמה לסעודים בכסף טוב, האמריקאים ואנחנו נתנו לזה גושפנקה, וסודן הפליגה לה למחוזות אחרים. אבל זה לא בעבר. גם בעיקר כדי לוודא שהם בסדר עם האמריקאים, כדי שהאמריקאים לא יעזרו למשטר של קיר בדרום. אבל כל זה הם רק בא להוכיח שהאיראנים לא היססו לעבוד גם עם סונים וגם עם אנשים שבעצם כבר יצאו מגדר האסלאם, ובלבד שהם מוכנים לתרום לפרויקט המהפכני. איראן רואה את עצמה ככוח שמשנה את המציאות. קוראים לזה בשפה המקצועית שנכנסים בינלאומי כוח רוויזיוניסטי, לא במובן חלילה הז'בוטינסקאי, אלא במובן של מי שרוצה לעשות רוויזיה בסדר הקיים. יש כוחות מעצמות של סטטוס קוו, ויש מעצמות שרוצות לשנות את המצב. איראן היא מהפכה. יותר משהיא מדינה, היא מהפכה. ולכן גם הפצצה שלה היא פצצה מהפכנית ולא פצצה מדינתית. למה אני מפחד מהפצצה האיראנית ולא מהפצצה הפקיסטנית? כי כולנו יודעים שמה הפקיסטנים צריכים פצצה. 5 אותיות מתחיל ב-I, כן? זה, או בעברית, 4 אותיות מתחיל בהם. זה דברים מובנים עליהם, זה לא צריך להסביר, זה גיאופוליטיקה מהסוג הישן והטוב. הסיפור האיראני אחר. ואנחנו רואים את הדחף המהפכני. למשל, מה ראו האיראנים להשקיע כל כך 40 מיליארדים בחיזבאללה בלבנון? בנו אותו ובנו אותו ובנו אותו עד לנקודה שבה למעשה המדינה הלבנונית הפכה לסרח עודף של חיזבאללה ולא הפכה. מתי באה ההכרעה? דרך אגב, אני אמרתי לעצמי, לא ידעתי עד הסוף מי ניצח בלבנון השנייה ב-2006, עד שבא חיזבאללה וריסק את הצבא הלבנוני בקרבות רחוב ב-2008. ואז היה ברור מי ניצח ב-2006. חיזבאללה ניצח, הוא נשאר, שרד והשתלט על המדינה. כן, הם ניסו, הממשלה הלבנונית האומללה ניסתה לפטר את האחראי על ההבטחה בשדה התעופה שהיה סוכן של חיזבאללה.
סביור,
סוף הדרך. ואז חיזבאללה אמר, רבותיי, לא יקום ולא יהיה, הצבא לא מעניין אותי. האיש הזה ינהל את השדה כי אנחנו מקבלים דרכו משלוחים, וזה מפריע לנו, תנסו לעשות שם סדר נורמלי כמו מדינה נורמלית. זה ממש מפריע לנו, גם היה איזו שאלה שמי ישלוט ברשתות התקשורת בדרום לבנון. קיצור, חיזבאללה ניקו עם את הרצפה עם צבא לבנון והכוחות הלגיטימיים, ומאז למעשה ברור לגמרי אצל מי הכוח האמיתי בנו. אז האיראנים למעשה חטפו מדינה. סוכנים איראנים לקחו וחטפו את המדינה הלבנון. בסוריה המצב קצת יותר מורכב. ואני תכף מגיע לאן זה לוקח אותה. כי בסוריה יש שותף, לאיראנים יש שותף בהגמוניה. יש את הרוסים. ואנחנו משחקים משחק עם הרוסים. בעיראק המצב גם מורכב משתי סיבות. א', אין עיראק. יש מדינה משוסעת לשניים וחצי חלקים לא שווים. הרוב, הדרום, רוב עיראק מבחינת היתורת, שיעי. במערב עיראק אוכלוסייה סונית, שדאעש השתלט עליה יחסית בקלות ב-2014. והצפון, קורדים, שזה למעשה מדינה עצמאית לכל עניין ודבר, גם הצביעו במשאל העם בעד עצמאות, עדיין כעת, אבל מעשית, כן, הם איבדו את קירקוק, אבל ה-KRG, כן, ה-Kurdish Regional Government, עדיין שלטת בארביל, בסולימניה, ובכל האזור של צפון מזרח עיראק, למעשה הוא ממשיך תפקד כמדינה עצמאית, או לכל היתר נגיד כאוטונומיה מלאה בתוך הסדר הפוליטי העיראקי. אגב, אחד מהמנהיגים הכי בולטים, שם הוא, יש לו ילדים יהודים. נשוי לבחורה מניג'רזי, יהודייה, מבחינה הלכתית, והוא בנו של נשיא עיראק לשעבר. טלבאני, קובה טלבאני נשוי, דברים מעניינים. אז המצב הוא, זה גם, זה משותף לו ולטלבאני המנוח ולטראמפ ולסרקוזי, נכדים יהודים. עכשיו, האיראנים דומיננטיים אבל לא שולטים בבגדד. יש להם הרבה השפעה, אבל היא לא מוחלטת, והתוצאה בבחירות האחרונות בעצם הלכה נגדם. נכון שגם מוקטדה א-סדר הוא איש מיליציה שיעית, אבל זה לא מהמיליציות השיעית שעובדות בשביל האיראנים, לכל יותר עובדות עם האיראנים לפעמים, אבל הן לא כפופות למרות האיראנים. וכסף סעודי נשפח לתוך השיעה, היום הסעודים הבינו שהם צריכים לקנות ולא לטבוח את השיעה האיראנית, העיראקית, כדי לנתק בינה לבין ההנהגה האיראנית. אז המשחק עכשיו משחק לנו. תוסיפו לזה את עכשיו, הסיפור האמיתי, זה שעכשיו דוחף כבר כמה שנים את הסעודים והאמירויות לזרועותיה של ישראל, זה לא כל כך לבנון, כי שם פחות או יותר הבינו שהם הפסידו את המשחק, עשו איזה סיבוב עם הניסיון של סעד חרירי להתפטר, לעשות שריר, והכל נגמר בזחילה, לא בעמידה. סוריה זה ביצה מדממת שישראל צריכה לטפל בה מבחינתה, ולראות אם אפשר לתקוע טריז בין הרוסים לאיראנים, אבל זה העבודה שלנו. בעיראק הם שופכים כסף. מה שמכתיב היום את ההתקרבות, זה שיש מלחמה ממש בתימן. לא על יד ולא בערך. מלחמה אכזרית, גם הסעודים והאמירויות לא בוררים באמצעים. יש להם חיל אוויר יקר, לא אומר טוב ולא יקר. קנו אותו בלתיו כספר מארצות הברית. והם מפציצים בלי הכרה ובלי בצלם. הם מתקדמים. הם מתקדמים. בשבוע האחרון, אם עקבתם, שמעתם, הם כבשו את שדה התעופה של חודדה, הם סוגרים על העיר הזאת, שעיר הנמל שמאפשרת לחות'ים נתיב הספקה מהאזורים ההרריים שהם שולטים בהם, כולל הבירה ההיסטורית שלו, תימן, סנעא. ואם טיפול חודדה סופית, מצבם של החות'ים יחמיר באופן מאוד מאוד משמעותי, כי כרגע יש להם את הקו הספקה הימי הזה שהאיראנים איכשהו מצליחים להבריח אליו נשק את הספקה.
מי נגד מי בתימן?
מי נגד מי? יש למעשה שלושה צדדים בתימן, כי יש אזורים שהם בשליטה של אל-קעדה, כוחות רדיקליים, באזורים מדבריים של דרום תימן לשעבר. יש את המשטר הלגיטימי שנתמך על ידי הסעודים והאמירויות והכוחות המתונים בעולם הערבי, המשטר של עבד אל-האדי, שהוא יורשו של עלי עבדאללה סאלח. עלי עבדאללה סאלח קראת ברית עם החוסים, ואז ניסה להיחלץ מהברית הזאת ולברוח לצד הסעודי. הוא לא הצליח לצאת מה-RPG, תפס את הג'יפ שלו עוד לפני שהוא הצליח לצאת מהם. אז הוא כבר לא איתנו. יצא בנוהלי פרישת אימנים מוכרים, אבל... והחוסים, זאת אוכלוסייה שיעית בעיקרה, באים המדקדקים ואומרים, נכון, הם מהשיעה של החמישי, ולא מהשיעה האסנה השריר. זאת אומרת, השאלה איזה אימאם נראה אחרון, באיזה מאה, ומאז נעלמו עקבותיו, ומי יהיה המשיח, מאיפה תבוא ביאת המשיח השיעית? יש, אבל זה לא משנה. זה נכון שהם לא התחילו למען האיראנים, הם התחילו מסיבות תימניות פנימיות, ויש להם טענות לגיטימיות כנגד המשטר התימני שהתעלל בהם בעבר. זה אלה שתמכו בשעתו במונרכיה התימנית בשנות ה-60 כנגד הסוציאליסטים וכנגד הצבא המצרי, ועכשיו התהפכה, ואז היו הסעודים איתם, עכשיו התהפכו היוצרות והסעודים נגדם, כי הם היום הסוכנים של האיראנים. כל זה לא משנה, ההיסטוריה התימנית לא משנה, כי בסופו של דבר, ברגע שהאיראנים תפסו שיש כאן התקוממות שיעית, תלבשו עליה, התחילו להזרים לה נשק, מדריכים, אספקה, כסף וטילים לטווח ארוך, והפכו את ההתקוממות החוסית בתימן לפיגיון שמכוון אל ליבה של המדינה הסעודית. אין לנו פה מפה.
גם ירד, סעודי.
זה היה, אני מגיע לזה. תסתכלו על המפה ותראו שתימן ממש מכוונת. אזורי התקוממות, דווקא האזורים ההרריים שהחוסים שולטים בהם, קרובים קרבה מפחידה ומסוכנת כנתם של הסעודים למכה ומדינה, לחיג'אז. שבחיג'אז יש תסיסה אנטי-סעודית מתחת לפני השטח, מסיבות שעוד חוזרות לימי ההשמים, ואספר לכם שפעם פגשתי באיזה פורום, ישבתי בהרצאה של ארכיטקט ממכה, והוא דיבר על מכה, התחיל עם הלב הפועם של האסלאם, כמו הלב הפועם של האדם, והלב הפועם של היקום, נורא מרגש, ולאט לאט אני רואה שהוא סוחב את ההרצאה לאיזה כיוון, עד שכשהבנתי היה צריך להחליט לי את הלסת ככה שלא טיפול מהמקום. הוא פשוט הסביר איך הסעודים החריבו ארכיטקטונית ותרבותית את מכה שלו שהוא גדל בה, מה המנוולים האלה עשו, ואז הבן אדם שם שקופית שמראה מצד אחד את הכיעור הארכיטקטוני של מכה של היום מול הכבוד שישראל נוהגת באגן הקדוש. ירושלים, תראו איך נראית ירושלים, איך שמרו על צביונה, ותראו מה נבלות האלה עשו למכה שלי. שערו בנפשכם, כן? מזלו שהוא כבר לא עובד שם, יש לו משרדים במקומות אחרים. אבל הסעודים חוששים מאוד מאוד שהתימנים, החות'ים, יערערו את היציבות בסעודיה, יאיימו על ההגמוניה שלהם בחיג'אז, ו... הם שלחו כוחות, זה כבר לא אמריקאים. למה לא שלחו את האמריקאים? כי בימי אובמה אי אפשר לסמוך על האמריקאים שילכו לשום מקום. אז לא שלחו את האמריקאים, הלכו בעצמם להילחם. אפילו המצרים לא התנדבו. אתם יודעים למה המצרים לא התנדבו? כי הקצין המצרי הממוצע, אם הוא יודע טיפה היסטוריה, אתה אומר לו, תימן, זה כמו שתגיד לאמריקאי, אתם מתנדבים עכשיו לחזור לוייטנאם, תקבל בערך אותה תגובה. אז המצרים אומרים, תהנו, באמת תהנו, אנחנו איתכם. אבל הסעודים שלחו כוחות סעודים וכוחות של האמירויות. והם נלחמים, לא שהם יודעים איך להילחם, אבל הם נלחמים, ויש להם לאט לאט יתרון המסה, יתרון המשקל, יתרון הכוח, יתרון הכסף העצום שהושקע בצבאות שלהם, והחוסים נעדפים. מה הם עושים בתגובה? הם יורים טילים על סעודיה. נופלים טילים היום על ריאד, נהרגים אזרחים סעודים, זה לא איזה מלחמה במקום רחוק מבחינת הסעודים. זה כמו שיפלו טילים פה בירושלים מבחינתי.
הפרושים הבנתי לתוך סעודיה.
ויש פשיטות של החוסים באזור הזה של הגבול, ויש שם אסדות נפט. בקיצור, זה מלחמה אמיתית, קשה, אנשים נהרגים במספרים משמעותיים. זה הסעודים במלחמה עם איראן. מבחינתם החוסים זה זרוע של איראן. מה כל זה אומר? זה אומר שאנחנו למעשה נמצאים, אם ישראל מתייצבת בצורה חדה וברורה, ככוח שניצב מול האיראנים בכל מקום, מוכנים בעת פקודה אולי להקוט אותם גם בלבנון. אם כי צריך להגיד, הסעודים התאכזבו מאיתנו ב-2006. הם חשבו שאנחנו נחסל את חיזבאללה, לא עשינו. אבל הם עדיין יודעים שישראל היא הכוח שמרסן ומרתק אליו חלק גדול מהיכולת של חיזבאללה. בחודשים האחרונים ההתמודדות עם איראן וסוריה עלתה מדרגה. זה מאוד מעודד אותי לציין שהאיראנים פשוט משקרים לגבי מה שקרה. זה טוב מאוד, זה סימן טוב מאוד, זה סימן שהם יודעים שזה נגמר לא טוב מבחינתם, ובמקום להסלים הלאה, הם משקרים על מה שקרה. הם אימו עלינו, אנחנו נרתענו, לא פצינו פה, לא ירינו כלום. בקיצור, כל האפיזודה שבה הקינו מכה קשה מאוד את התשתיות שלנו בסוריה, כאילו לא הייתה. אפילו חסן נסראללה, שבדרך כלל לא משקר, הוא בכלל מיומן מאוד במניפולציה על הציבור הישראלי, הרב שקה הזה, למד ממישהו. אפילו הוא שיקר לגבי מה שקרה בחילופי האש במולה. זה, הסעודים רושמים לעצמם שישראל איתם בדברים שהכי חשובים, בדברים הקיומיים מבחינת. וזה משתקף. כמו שאמרתי לכם אולי בשיחה הראשונה, אמרתי, העולם יודע שהסעודים ואיחוד האמירויות בעצם באותו צד כמו ישראל, בטווח הנראה לעין, כל עוד הבעיה האיראנית שם, ולכן הם לא צריכים לחשוש איך יגיבו הסעודים או האמירויות להתיידדות של מדינה כזאת או אחרת עם ישראל. וזה בא לידי ביטוי מסינגפור ועד, הייתי אומר ארגנטינה, אבל בואו לא נדבר על ארגנטינה. זה מאוד, זה משתקף במעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית. זה הרווח העקיף שלנו. מההתקרבות. הביטויים הישירים הם קטנים וסמליים, ועוד הצליחו גם להרגיז את אל על, כן? כי אייר אינדיה עכשיו תטוס, ואולי גם חברות אחרות מאסיה, יטוסו לישראל הישר מעל שמי סעודים. אז זה לכאורה נראה מאוד טריוויאלי, אבל זה מחווה שאובמה ושר החוץ שלו קרי התחננו לסעודים, תיתנו את המחווה הקטנה הזאת לישראלים, כדי אפשר להתקדם לאן ש... עזבו אותו. למה? כי הם לא סבלו את אובמה. אחד הגורמים המשמעותיים ביותר שחיברו בין ישראל לבין סעודיה והמפרציות הייתה השנאה המשותפת למדיניות של אובמה כלפי איראן. אנחנו צרכנו בקולי קולות, הסעודים קיללו בשפה שאי אפשר לחזור עליה בחברה מאורגנת, אבל בחדרים סגורים. היה איזה אירוע שאובמה דיבר בנאום באוניברסיטה האמריקאית, כמה ימים אחרי שסוכם הנייר הזה, שקוראים לו הסכם, שהוא לא הסכם, עם האיראנים, ואמר, רק ישראל מתנגדת. אחרי שבוע הוא הופיע בטלוויזיה, תוכנית בעניינים בינלאומיים, בחור של פריד זכריה, ואומר לזכריה, כן, רק הישראלים מתנגדים באופן פומבי. מי שאומר לו, יצאת, אדוני הנשיא, יצאת לא דייקן, יצאת שקרן בנגן אוניברסיטה. טראמפ זה לא היה קורה, טראמפ לא יכול לשקר. טראמפ פשוט לא יכול לשקר. כי האקט המשפטי של לשקר כרוך בידיעת האמת. אני צריך להרחיב? אז... נחזור לאובמה, המדיניות של אובמה הרגיזה את הסעודים עד דקה שהתהדק מאוד הקשר שלהם איתנו מתוך הצורך לעמוד יחד כנגד המהלך הזה שבונה את הלגיטימיות של המשטר האיראני. נהפוך הוא. האקט הראשון של טראמפ כנשיא היה לבוא קודם לריאד ולעשות שם את ריקוד החרבות וכל המחולות האלה, ואז לירושלים. ולסמן בצורה ברורה מאוד שבנקודת הראות של הבית הלבן של היום, הצוות שסביבו, סעודיה וישראל נמצאות באותו, לא מחנות יריבים, אלא באותו מחנה על אותו עניין. מסר מאוד חזותי, מאוד ברור, מאוד חד ומאוד נכון. זאת המציאות. האיום האיראני יצר היום מצב שבו אין למעשה הבדל בעמדות בינינו לבין איחוד האמירויות או אפילו הסעודים, ושום דבר שחשוב באמת. דוגמה. באירועי הר הבית. אמרתי לכם. המגנומטרים, בירדן שערה, כי מלמטה לוחצים כוחות על המלך, הוא היה, אני חושב, אילולי התקרית המיותרת לגמרי, עם השגרירות היה, של המאבטח, היה יכול לגמור איתנו את העניין הזה בנחל, אם זה היה תלוי. אבל הלחץ לציבור בירדן, בירדן מדינה מאוד שברירית, דיברתי על זה גם בפגישה הזאת. פה הרחוב הפלסטיני סער מפני שחמאס, והכסף הטורקי שמסתובב בירושלים, ויקירינו פה בתוך מדינת ישראל פנימה, הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, אנשים באמת יקרים עולים לנו ביוקר. הרי הם היו הרוצחים באירוע שהתחיל את כל ההסדר שלו. אז הכל תסס. אבל לפעמים הדבר הכי חשוב שקורה בסיטואציה מסוימת, הייתי צריך פעם להסביר, הייתי נוהג להסביר את זה כשהייתי עוד בחטיבת המחקר באמן, הייתי מסביר לקצינים צעירים, תשימו לב, שהדבר, לפעמים הדבר הכי חשוב שקורה זה מה שלא קורה. מי לא מדבר, לא שומעים ממנו, לא רואים ממנו, קולות של שטיח, סג'אדה, של שטיח תפילה. מה זה לא נמח? דממה מוחלט. המקרה המוזר של הכלב שלא נמח בלילה. הכלב המקרה, לא כלב, חלילה, כן? המדינה הסעודית ירום הודה
שאפשר להסכים על הפרשנות היותר סבירה למה שגילינו. עדיין הבחירה איזה שאלות לשאול, איפה לחפש, במה להתמקד, את מה לחקור, כלומר במילים אחרות למה להעניק תקציבי מחקר, מה יהיו מקורות הידע שלנו, מה נחשב ללגיטימי, למי מותר לדבר, למי אסור לדבר. כל השאלות האלה הם תוצרים של הבחירות של מי ששואל, והם תוצאה של פוליטיקה של זהויות, הם תוצאה של כל מיני הדרות, כן? וכל אחד יהיה לו התמקדויות אחרות, הגבלות אחרות, מקורות לגיטימציה אחרים, ומאלה אמיתות אחרות. זו הגישה הרביעית לגבי מושג ריבוי האמיתות. עכשיו אנחנו פונים לגישה החמישית, כן, ולצד זה, ולפעמים במשולב עם גישות אחרות, קיימת, והזכרנו אותה כבר, הגישה שמדברת על האמת, לא כגילוי כן, של המציאות, אלא ככינון וייצור שלה. ריבוי האמיתות מקורו בכך שבסופו של דבר אנחנו בוחרים איזה אמת לעצב. למה יש ריבוי אמיתות לפי העמדה הזאת? מכיוון שכל אחד מאיתנו בוחר איך לעצב את האמת מתוך נקודת המבט שלו. האמת היא לא אחת, מכיוון שאין איזה משהו אחד שמגלים. אם היה משהו, אם האמת הייתה נוצרת על ידי גילוי, אז כולנו מגלים את אותו דבר שנמצא אי שם בחוץ. מכיוון שאנחנו, כל אחד מאיתנו מעצב את האמת בעצמו, ממני כל אחד מאיתנו מעצב אמת אחרת. זה, כן, הבחירה הזאת שלנו מושפעת מדעות קדומות, מהנחות יסוד, כן, כמו גם ממטרות אתיות ופוליטיות, מאינטרסים, מכל הדברים האלה שאנחנו מודעים להם ולא מודעים להם. כך טוענת הגישה הזאת. ובעצם, ופה צריך לשים לב, אנחנו לא באמת מודעים, זה בעיקר. אנחנו לא באמת מודעים למה שאנחנו רוצים לטעון. אנחנו מושפעים על ידי כל מיני הבניות וכל מיני התניות פסיכולוגיות וכל מיני דברים שאנחנו סוחבים איתנו מילדות וכן הלאה, וגורמים לנו בעצם לרצות את מה שאנחנו רוצים ולייצר את האמת כמו שאנחנו מייצרים אותה. וממילא כל אחד מאיתנו ייצר אמת אחרת שהיא גם אפילו לא באמת שלו. זה למרבה האירוניה ולמרבה הכאב והצער. הגישה השישית, מאוד מעניינת, יש כאלה שטוענים שככל שהתקשורת נהיית יותר ויותר חזקה, האמת מאבדת מכוחה ומהיכולת שלנו להגיע אותה, להגיע אליה, סליחה. זאת טענה שהיא פחות פילוסופית ויותר מעשית. כן, בעידן שבו אנחנו מופצצים על ידי אין ספור הגדים תקשורתיים שטוענים שהם אמת, אין לנו בעצם יכולת מעשית לדעת מה האמת ומה לא. והתוצאה, ריבוי אמיתות, כל אחד מאיתנו בעצם תופס מתוך מכלול הגדי אמת שמופצצים אלינו כל הזמן על ידי התקשורת, הגדים מסוימים שתופסים אותו יותר. וכיוון שיש כל כך הרבה אמיתות שנזרקות לחלל האוויר, אנחנו כמעט לא יכולים להשתלט עליהן ולייצר איזושהי תפיסה מוצקה. חשוב להדגיש שהטיעונים האלה, ולפעמים זה נשמע כמו משהו שהוא כמו טיעון מעידן האינטרנט, אז הטיעונים האלה נשמעו הרבה לפני עידן האינטרנט, והרשתות החברתיות. למשל, כבר בשנות ה-60, הראשון שטוען את זה למיטב ידיעתי, הוא הסופר אלדוס הקסלי, כן, מחבר הספר עולם חדש ומופלא, שטען בשנות ה-60 שבעידן הרדיו והטלוויזיה, כן, הטלוויזיה זה הייתה דבר חדש, איבדה הדמוקרטיה חלק מאוד מאוד חשוב מההצדקה שלה. הדמוקרטיה, טען הקסלי, נשענת על ההנחה שכל אחד מבעלי זכות הבחירה בוחר בצורה רציונלית, מבוססת על כך שהוא מגיע לאיזושהי אמיתות לגבי הנבחרים או המפלגות, ובוחר במי שנראה לו הכי טוב בעיניו, כן? מתוך, שוב, איזושהי רציונליות, מתוך איזושהי פנייה לרציונליות. אבל כאשר מתחילים בשנות ה-60 למכור לנו את המועמדים לפרלמנט או את המועמדים לנשיאות כמו מוצרי צריכה, כמו בגדים או כמו מוכניות חדשות, כאשר מי שעומד מאחורי זה כל מיני כלים מעולם הפרסום, כן, מי שעומד מאחורי הדמוקרטיה, מאחורי כל אחד מהמועמדים, זה יועצי תקשורת, אין לנו בעצם שום דרך לגבש עמדה רציונלית, מכיוון שאותם פרסומאים, כל מה שהם מנסים לעשות, זה כל הזמן לדלג מעל הרציונליות שלנו, ולהגיע אל המקומות הלא רציונליים שלנו, ולגרום לנו לבחור משם, והם גם מצליחים. הבחירה שלנו היא למעשה תוצר של מניפולציות של פרסומאים, ויוצא תקשורת, וממילא כל אחד ממפציץ אותנו כל הזמן בעוד ועוד ועוד אמיתות, ומכיוון שיש כל כך הרבה יוצא תקשורת, כל כך הרבה פרסומאים, כל כך הרבה תקשורת שפועלת ותוקפת אותנו כל שנייה, כל הזמן, כן, השעה הזאת שבו ישבתם, ואני מקווה שאף אחד מכם לא פתח איזושהי אפליקציה וצרה חדשות, היא מאוד מאוד נדירה אם נחשוב על האופן שבו אנחנו צורכים חדשות כל הזמן, ממילא היכולת שלנו לייצר אמת, להבין משהו, לייצר איזושהי מסקנה רציונלית, מבחינה מעשית היא מאוד מאוד בעייתית. התוצאה ריבוי אמיתות, התוצאה ריבוי אמיתות היא לא איזושהי טענה פילוסופית, היא טענה מעשית. אנחנו לא יכולים בעצם להגיע לאיזושהי אמת. האמת מתרחקת מכיוון שאנחנו לא יכולים להגיע, וכל אחד בעצם תופס איזשהו פרט קטן, נתפס לאיזושהי נקודה, משתכנע ממשהו באופן רציונלי ובאופן לא רציונלי, ומתוך זה בונה איזושהי תפיסת עולם שהיא בעצם התוצר של הדבר הזה הוא בעצם ריבוי אמיתות. והגישה השביעית, האחרונה ולא ממש חביבה, ב-2016 בחר מילון אוקספורד את המילה פוסט-אמת, כן, פוסט-טרות, בתור מילת השנה. כלומר, מילה שהפכה להיות מאוד 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 דומיננטית ברשת, ככה הם בודקים את זה. הביטוי הזה בעיניי הוא מבטא שיא של ייאוש ממושג האמת. כלומר, את הטענה, מה זה פוסט אמת? הטענה לא משנה אם יש אמת אחת, או יש הרבה אמיתות, או אין בכלל שום אמת. האמת פשוט לא מעניינת ולא רלוונטית. היא לגמרי לגמרי overrated. מה שרלוונטי ומשפיע זה אינטרסים, גחמות, שוקות, תחושות רגעיות. בעידן שבו פוליטיקאים מסוגלים להשתמש באמצעי הניו מדיה, ולשכנע את האמונים בכל דבר, כמו שאמרנו לפני רגע, איזה ערך בכלל יש מושג האמת. זה מה שהפוסט-טרות בעצם טוען. האמת היא חסרת משמעות, היא חסרת ערך. כן? אין לה שום טעם, אנחנו כבר ממילא, אנחנו כבר לא שואלים את עצמנו אם יש אמת אחת, אם יש הרבה אמיתות. שטויות, הכל קשקוש. וזו אולי הגישה המטרידה ביותר. עד כאן להיום, בשיעור הבא אנחנו מתחילים לדבר על איך המאפיין הדומיננטי השני של העידן הפוסט-מודרני, אחרי שסיימנו לדבר על האמת, אנחנו נחזור לאמת שוב ושוב, אבל כן, זה מושג השפה, המקום של השפה בתוך השיח הפוסט-מודרני. נקדיש לכך לפחות הרצאה אחת, אם לא הרצאה וחצי, אולי אפילו שתיים. תודה.